יום רביעי, פרשת שופטים. שלום לכם ילידיי, אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים של הרב ישראל דחבש, פעיל בכיר באחינו, שמסביר מה גורם לצעירים שעדיין אינם שומרי תורה ומצוות להגיע לבית הכנסת למעט סליחות בחודש אלול. אז הרב ישראל דחבש הוא זוכה לקרב מדי שנה מאות נערים צעירים לאביהם שבשמיים. אחרי שעות הלימוד שלו בכולל, יוצא הרב דחבש למדרשיות, לבתי הכנסת, וגם לריכוזים שונים ומשונים של בני נוער. ובסייעתא דשמיא, עם הרבה מאוד קסם אישי, הוא מצליח לפתוח את עיניהם ואוזניהם, לשמוע דבר השם זה הלוכה. אז פנינו לרב דחבש, כתב בעל המאמר הרב יעקב לוסטיגמן, ולקבל הסבר לתופעה של נהירה המונית של בני נוער שאינם שומרי תורה ומצוות עדיין, לבתי הכנסת בחודש אלול לאמירת סליחות כמנהג בני עדות המזרח. ומדובר בתופעה שפורחת מאוד בשנים האחרונות. אפשר לראות בכל בית הכנסת לנוער שמגיעים לאמירת סליחות, מאוד מרגש לראות אותם איך שמתפעלים מכל הלב, איך הם מתחברים לאמירת הסליחות. בקשת התחנונים לפני מלך מלכי המלכים שיחוס ורחם עלינו, שיפנה לאלבון במקום לאבון, ויסיר מעלינו כל חטאת. הרב דחבש אומר בהתרגשות, אתה צריך לראות איך הם צועקים בהתלהבות את הבדיל ויעבור, איך הם שרים את הפיודים השונים, כל הלב, כל הנשמה. יש סליחות אצל הרב אלבז, ישיבת אור החיים. הרבה צעירים מבקשים שנסייע להם להגיע דווקא לשם, כי הסליחות שלהם באמת משהו יוצא מיוחד ויוצא דופן. רבים גם מגיעים לסליחות אצל הרב דניאל זר אחרי השיעור בימי רביעי, שלפני התיבה עובר הגאון הצדיק רבי יעקב ודס. איזה התרוממות הרוח, איזה התרגשות אוחזת בקהל, זה משהו שאי אפשר לוותר עליו. אז מה באמת מושך אותם? אז לרב דחבש יש תשובה פשוטה מאוד. הלב הוא זה שמושך אותם. הניסות היהודים מתעורר בחודש אלול אצל כל אחד, גם אצל מי שלא שומע שיחות מוסר המשגיח בישיבה. כולם מרגישים התעוררות. לא כולם עושים את זה. עם הפעולה המתבקשת, אבל את העצם האמירת סליחות, אבל צעירים רבים כן עושים את זה, הם באים לבית הכנסת לאמירת סליחות, פשוט לא יכולים להפסיק. זה מתבטא גם בעבודה שלכם, שואלים אותו, האם רואים יותר בני נוער שמתעניינים ביהדות בחודש אלול? אז הוא אומר שבוודאי, שיעורי התורה במדרשיות מלאים עד אפס מקום בימים האלו, יש נהירה המונית לבתי הכנסת, תפילת מנחה וערבית בציבור. יש גם פניות גוברות לאחינו בשלל הדרכים והעשרות ליצירת קשר, שולחים אלים לרבנים המשיבים, מבקשים עזרה והכוונה, ממש להתחזק, איך עושים את זה בפועל. עולם התשובה נכנס לפעילות אינטנסיבית בחודש התשובה, זה חוזר על עצמו מדי שנה. אני שמח לבשר שבכל שנה אנחנו רואים שהתנועה הזאת הולכת ומתחזקת, יותר ממה שהייתה בשנה הקודמת ובשנים שעברו. ויש לו גם הסבר לתופעה הזאת לרב דחבש. כתוב בפסוק, וזורקתי אליכם מים טהורים ותיארתם, והרמב״ם אומר שעתידים ישראל בסוף הגלות לחזור בתשובה. איך? אז הרמב״ם כותב שיש שתי אפשרות, או שיעמידו עליהם מלך קשה, כמו אמן, שלא תהיה להם ברירה, אלא לחזור בתשובה, או שהקדוש ברוך הוא יערה עליהם רוח טהרה ממרום, וזה יקרב אותם לתשובה. אז ברור שבדור שלנו, הוא אומר, מרגישים ככה, שהקדוש ברוך הוא מערה עלינו רוח טהרה ממרום. אנשים ממש רוצים להתחזק, לא מוותרים. אני רואה את הצעירים האלה, אמר הרב דחבש, איך הם נכנסים לעניין הזה עם כל הכוח. אני אומר לעצמי, הלוואי ואנחנו נקפיד ככה. הם מקפידים על ההלכות הידועות להם, באים, מתחזקים, שואלים שאלות, רוצים להתחזק. אם זה אומר שהם צריכים ללכת לומר סליחות אחרי חצות הלילה, כשמחר צריכים לקום כרגיל ללימודים בבית ספר, לא זה מה שימנע להם להגיע לסליחות. לא משנה השעה, לא משנה כלום, העיקר לבוא ולהתקרב אל השם. ואנחנו ממשיכים חדשות דירשו, התרגשות וציפייה לקראת מעמד סיום השס הגדול והמרכזי של דירשו בארצות הברית. הוא התקיים באולם האירועים הענק פרודנשטיין סנטר בניו ג'רזי, שהוא מכיל 30,000 מקומות. זה אותו מעמד אדיר יהיה ביום ראשון של פרשה סיטרו איסרו, י' שבט. הרב אהרון גבייוף, מנכ״ל דירשו בארצות הברית, אומר שההכנות למעמד כל כך גדול מעידות להתפתחות חסרת תקדים של דירשו ברחבי ארצות הברית. בעשורים האחרונים אז מוביל ארגון דיר שהוא פעילות ענפה ברחבי העולם היהודי, לעידוד וחיזוק לימוד הדף היומי, גם בבלי, גם דף היומי בהלוכה. ולקראת סיום השס בחורף הקרוב, דירשו, הארגון התורני הגדול ביותר בעולם, יערוך לראשונה מעמד סיום אדיר לכבוד של תורת ארצות הברית, זה במקביל לעשרות עבודי סיום מפוארים שיערכו בארבע יבשות על פני הגלובוס. מעמד הסיום הגדול והמרכזי יתקיים ביום ראשון, בעזרת השם, של פרשס איסורי, וצפויים להגיע אליו רבנים ונציגים, בעזרת השם, קהילות קנדה, ארצות שונות בצפון ודרום. כמובן לצד אלפים אלפים מתיישבי ניו יורק, ניו ג'רזי וכו' עם כל רחבי העולם. משפחת דירשו גדלה ברוך השם השבע שנים האחרונות בצורה בלתי נתפסת, אמר הרב גדייף. אם לפני שבע שנים עשינו סיום השס קטן יחסית, שנה מדובר במעמד סיום השס הגדול ביותר מבין מעמדי דירשו. ואין ספק, אין ספק שזה ימחיש עד כמה התנועה התורנית המהפכנית ששמה דירשו הפכה לתופעה כלל יהודית שרבבות נוטלים בחלק. אין דבר מרגש לראות עד כמה דווקא בדור הזה יש כזה צימאון לתורה הקדושה. מארגני המעמד מביאים סיפוק מזה שהעולם שנבחר, הפרודנשטיין סנטר בניו יורק, ומוקם בדיוק בין כל הריכוזים היהודים באזור, והוא רחוק שעה של נסיעה מקסימום מכל נקודה, אם זה ממונסי, ברוקלין, לייקווד. המעמד יחל ב-6 וחצי בערב, כשהשערים יפתחו לקטנים כבר שעה קודם לכם. הוועדה הארגנת מציינים שימחו כרטיסים בסכומים של החל מ-10 דולר לכרטיס ביתיים וכלה ב-500 דולר במקומות המכובדים ביותר. במהלך הסיום ישמעו קטעים מוזיקליים מגדולי בעלי המנגדים בשבחה ולכבודה של תורה, כשגדולי ישראל יעשו דברים ויחזקו את הלומדים שהצליחו לסיים את השס, זכו להשתתף במעמד המכונן של הסיום. למעשה ארגון דיר שמלווה את הלומדים באורך כל השנה, במהלך 7 שנות מחזור הלימוד של דף היומי, הדיר שכבר קיים סיומים בכל רחבי העולם, כשמדי פעם נבחרת מדינה או מקום שבו מבקש הסניף המקומי של דירשו לקיים את החיזוק הנדרש לעיר ולקהילותיה. הנהלת דירשו העולמית אישרה לקיים מעמדי סיום לאורך 7 השנים האחרונות ב-12 מדינות שונות בהשקעה כספית אדירה. הכוח אומרים בהנהלת דירשו העולמית שכל מקום הוכח, הוכח שבכל מקום שמתקיים מעמד חיזוק גדול ומשמעותי, לשמחה סגומר של פירו, זה מביא חיזוק גדול מאוד לקהילה ולעיר, בעיקר מרבה את לומדי הדף היומי. לומדי הדף היומי באופן כללי, ואת נבחני הדף באופן פרטי, ורבני המקום מעידים שחיזוק גדול משמעותי מורגש אחרי הקיום של המעמדים האלה. גם הפעם משוכנעים בדירשו שמעמדי סיום השס שהתקיימו כאמור בארבע יבשות באופן הראוי לכבודם של לומדי התורה, הביאו להכפלת מספר הלומדים והנבחנים ולחיזוק גדול לקהילות הלומדים ולכל כלל לומדי הדף היומי בעולם, שיחברו יחדיו למעמדי שמחה אלו לציון הסיום הגדול. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור נפלא, מהרב הגאון רבי חיים זעיד שליטא, קדוש ברוך הוא אוהב את הוותרנים. הוא מספר שאחד מהתלמידים שלו למד שיעור נהיגה. כמה שבועות קודם הוא מבקש מהמורה לנהיגה לערוך שיעור כפול. הוא אומר ששיעור נהיגה זה בערך עולה 130-150, אז שיעור כפול זה יכול להגיע ל-300. טוב, התחילו בשיעור הראשון. לא עברו כמה דקות מתחילת השיעור, מוציא עצמם פקק גדול. מה מתברר? אז זה אותו יום של ההפגנות כבדות בכבישים כמחאה לסערה שהייתה עם אותו בחור ממוצא אתיופי, כך שהם נעמדו באותו מקום במשך 3 שעות. מי הפסיד מזה? המורה או התלמיד? שאלה הלכתית. אבל אותו מורה נהיגה לא חשב פעמיים. הוא אומר לו, זה בעיה שלך, זה היה הזמן שלך, והוא התבזבז על ההפגנה. תן לי 300 שקל. התלמיד שלי אומר רב זעיד, הדין, צדיק, הוא לא התחיל להתחנן, אני לא אשם, הפגנה לא הייתה באחריותי. אתה יודע, בקושי יש לי כסף, אני חוסך בשביל זה, אבל המורה בשלו, תן את הכסף ושאנחנו לא ממשיכים. טוב, התלמיד שלי התקשר להתייעץ, שמעתי את כל הסיבור ואמרתי לו, תראה, אני לא יודע אם יהיה צדק, אבל דבר אחד אני בטוח. ואני יודע שהכי טוב לוותר ולהעביר הלאה. אני יודע כמה עדים שהקדוש ברוך הוא אוהב את הוותרנים יותר מכולם. אם תוותר פה, תרוויח בגדול במקום אחר. טוב, הוא חזר למורה נהיגה, שילם מכל הלב. יומיים אחרי זה הוא עושה עוד שיעור נהיגה, המורה נהיגה היה עסוק בפלאפון, לא הסתכל על הכביש. בינתיים התלמיד שלי לא שם לב, נכנס לרחוב של אין כניסה, מיד עצר שוטר, עבירת תנועה, דוח 150 שקל. על פי חוקי התנועה, במצב שכזה, מי שאחראי התלמיד הוא רק המורה, שנועד לבדוק שהתלמיד לא עושה טעות, ולכן הוא זה שצריך לשלם את הדוח. אלא שהמורה לא חשב פעמיים ואמר תלמיד שלם בבקשה את הדוח. תלמיד שלי היה בהלם, הרי זה אשמה של המורה, אבל הוא לא ויתר שוב, אותו מורה. טוב, אז הוא מתקשר לאותו תלמיד עצוב וזוהם, זאת האם לא לשלם ולעבור למורה אחר, קשבתי, תקשיב אמרתי לו, אל תעזוב אותו, ניסיון מהשמיים, לעבור עכשיו מורה להתרגע אליו, זאת סיפור ארוך, תשמע לי בסוף תרוויח. תוותר על 150 אלו ותראה שלא תפסיד. אני יודע מהרב זעיד שהרבה חושבים עכשיו איזה פרייר, הייתי תובע אותו, וואו, מה שהייתי עושה לו. אבל אין ספק אומר הרב זעיד, שהדבר שברו עולם רוצה יותר מהכל, זה הוויתור והשלום. הוא שלם והמשיך הלאה. ביום ראשון האחרון היה לו טסט, נסע בצורה רגילה. פעם אחת הוא הבחין שרכב אחד רוצה לצאת מהחנייה. להשתלב בכביש. על פי החוק, לנהג שנמצא כבר בכביש בנסיעה יש זכות קדימה. אבל הוא מטוב ליבו ורגישותו פנה לטסטר ושאל אותו, האם אתה מרשה לי לוותר לתת לו להיכנס? הטסטר שלא היה איש רגוע ועדין במיוחד, אמר לו, אני לא מבין אנשים כמוך, האם תוותר לכל עולם, אתה תגיע הביתה, מי צריך להילחם? אבל התלמיד שלי הסביר לו שהוא לא יכול לוותר. תוך כדי הטסט הוא מספר לו איך הוא ותר על השיעור הכפול המורה נהיגה. למרות שלא צריך שלם, ואף ויתר למורה נהיגה על הדוח שקיבל, שילם בעצמו, כי דרכו לוותר, לכולם נשאר בשלום. הטסטר שומע ושותק. רגע לפני סיום הטסט, הטסטר אומר לתלמיד, תשמע בחור יקר, היה לך הרבה יותר בטסט הזה. לא הפעלת איתות כמה פעמים, לא הסתכלת לצדדים, מערתי לך הרבה פעמים. איך שנהגת, אין סיכוי שעברת. אבל תדע לך, אני חייב לומר לך נדיר, למצוא אנשים כמוך שמבטרים בשביל השני ועושים הכל בשביל השלום. אז לכן דע לך, לא היית צריך לעבור, לא בטסט הזה וגם מי יודע מה הם באחרים. אבל הוויתורים שלך מקסמים ואני אוהב אותם ולכן אני מעביר אותך בטסט. שיהיה לך בהצלחה. אומר, מסיים הרב זעיד, התפעלתי מזה מאוד, לדעתי התמיד שלי היה צריך לעבור אולי טסט שמיני. בזכות הוויתור על הדוח ועל השיעור הכפול, הוציא סכום קטן והרוויח סכום גדול הרבה יותר, כי השם אוהב ויתורים. ואין אדם שמפסיד מעברת המידות. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע רבו ישראל, למען תחיה. יש פה סיפור מדהים ששמע הגאון רב שמחה כהן קוקשליט, הרבה של רחובות, מפיו של פרופסור אברהם, פרופסור אברהם מפורסם מבחירי הרופאים בבית חולים שערי צדק. הוא מספר לרב קוק שהגיע לבית חולים ביום מן הימים ילדי מבוגר, נתקף בדלקת ריאות חריפה, הייתה מלווה בחום גבוה, מצב שכזה, בפרט לאדם בגיל מבוגר, יכול להוביל במהירות לפיקוח נפש חלילה. טוב, אז מיהרו הרופאים בראשות הפרופסור אברהם לתת לו תרופות חזקות שמתאימות למצב שלו. באמת תוך כמה ימים המצב שלו התחיל להשתפר במהירות, ואז הרופאים כבר התחילו בהכנות לשחרר אותו לקראת שבת. חלפו יומיים ולמגינת לב כולה המצב התחיל לדרדר, החום שוב זינק, הרופאים חזרו לתת לו טיפול אינטנסיבי. אבל לקראת שבת שוב התייצב המצב, החום ירד, אני רואה שמתחיל להתאושש, אבל מיד אחרי שבת זה עוד פעם החום הרע. טוב, המצב התחיל להדאיג כי הטיפול הרגיל זה אני רואה שהוא לא מועיל, צריך תרופה חזקה יותר. והתאותה תרופה חזקה יותר כרוכה בתופעות לוואי קשות, יש בה גם סיכון. אז ביקשו את ההסכמה של הרופאים. של הרופאים ביקשו את ההסכמה של בני משפחה לפני שמתחילים באותו טיפול קשה. טוב, כנהוג בקרב מחנינו, אומר הרב קוק, הם לא מיהרו להסכים המשפחה לפני לטיפול הזה, לפני שהם התייצרו עם גדולי ישראל. רק אחרי שהם קיבלו את הברכה, אז הם הסכימו לאותו טיפול. בינתיים, המצב החמיר עוד יותר, חולה בית הסכנה, את ההכרה, סכנה נשקפה לחייו. הרופאים התחילו מיד בטיפול, כשבני המשפחה דואגים. בסייעתא דשמיא, הטיפול השפיע לטובה. זמן קצר אחרי זה, אז הוא מפסיק. המצב של החולה התחיל להתייצב, אחרי כמה זמן הוא פתח את העיניים והביט סביבו. מסבר פניהם של בני משפחה הוא הבין שהמצב שלו היה חמור. וברגע הראשון שהיה לו כוח לדבר, אז הוא פתח את הפה וסיפר את הסיפור המופלא. זמן קצר אחרי שאיבדתי את ההכרה, הגעתי עד שערי מוות, מצאתי את עצמי ניצב בפני בית דין של מעלה. בית הדין, דנו ביניהם בשאלה כלשהי. שתתי את אוזני והבנתי שהדיון, הדיון שהתנהל באותו שעה היה בי. האם להחזיר אותי לעולם או להשאיר אותי בעולם הבא? אלה אמרו ככה, אלה אמרו ככה, מקטרגים, סנגורים. בסוף היה נראה שיד המקטרגים גוברת ואני לא נשאר בעולם הבא. אלא שאז, אז נשמע לפתע מאי שם, כל שעה לי מוכר להפליא ברגע שאני הצלחתי לזכר. אבל אחרי כמה זמן נזכרתי, זה היה קול של רבי את הכנסת שאני מתפלל. במשך 30 השנים האחרונות, קטעתי את האוזניים ושמעתי איך הוא מנסה ללמד עלי זכות. שמעון הרבותיי דיינים מומחים, אמר אותו רב לדיינים. במשך 30 השנים האחרונות אני משמש כרבי את הכנסת שבו הוא מתפלל. אני מעיד שבמשך כל 30 שנה אלה, הוא מעולם לא הפסיד את השיעור שלפני התפילה. הוא ראה שזה לא עוזר, הוא המשיך. במשך אותם 30 שנה הוא לא איחר ולו פעם אחת לתפילה. לא די בכך, הוא היה משכים לבוא לבית הכנסת, מקשיב לברכות השחר של המתפעלים, וגם סחב אחריו את יתר המתפעלים, שגם הם דבקו בהנהגה הזאת, וככה יצא שמו של בית הכנסת, וביא כל בית הכנסת שלא הנה אומן. מול טענות כאלה חזקות, אמר אותו אדם, לא יכלו הבייזין לסרב לביטול גזר הדין. וכל הקורות יצא מיד שבייזין של מעלה פוסקים לאיש חיים, והוא יכול לשוב לעולם הזה להמשיך בעבודת השם. באותו רגע פקחתי את העיניים, והנה אני כאן עומד לפניכם בחסדי שמיים, בריא ושלם. סיים הזקן את סיפורו המרתיק. כשעמד להסתחרר, אז באו הילדים לחדר, באו הילדים שלו, לחדר של הפרופסור אברהם, להודות לו. על החלק הגדול שהוא נטל בריפוי של אבא שלהם, בתגובה אמר לי הפרופסור, לי אתם מקשים להודות, אנחנו התיישנו מהחיים שלו. ככה לא נס גלוי, אתה יודע על כך מי הגע רק לריבון העולמים. נסיים הרב קוק, הוא אומר, סיפור מאוד ריגש אותי, בפרט שנזכרתי הדברים היהודים של החפץ חיים מהקדמה לשמירת הלשון, שהוא מושיב על תמיהה של רבים. למה התפילות הרבות שמתפעלים מיליוני יהודים במשך אלפי שנים בבניין בית המקדש לא התקבלו? התשובה לכך, אומר הרב קוק, אומר החפץ חיים, פשוטה, כשאדם מדבר ושנורא, הפה מתלכלך, ותפילות שיוצאות מפה מלוכלך, הכוח שלהן נוגבל. והמעשה שקרה מהיהודי היקר הזה, ראיתם חשה ברורה לדברים של החפץ חיים, שגם אחרי כל הטיעונים שלו, הסנגורים שלו, לא הילו. ואז הגיעו שתי מצוות קלות, שתלויות בפה. עניית אומן אחרי ברכות השחר, והימנעות בו לשנורא. ויחד, יחד הם הכריעו את הכף לטובה. עד כאן הדברים הנפלאים האלה שפורסמו בבני אמונים. ואנחנו משכים יהלומים מגדולי ישראל. סיפר רב חוסי רב יוסף רוזנברג, שהעסת מרוב זצל היה בלונדון, התאכסן אצל רב גט לברגר. הוא אומר, עמדנו פעם בחדר שלו בזמן שהוא לקח את הכבית לך, את הפתקאות. פתאום שמענו שרום שנלך לצד, איזה אלמנה ממנצ'סטר, רוצה לגשת לרבי. טוב. היא נגשת, אומרת לו הבכי, שהבעל שלה נעדר מהעולם כבר 3 חודשים. יש לה בת קלה. לא מוצאים את הכסף שהוא הבטיח לתת. יש אנשים שיכולים להעיד על הבת שהיא צנועה וקשרה, והיא מפחדת שהשידוך יתבטל, והיא לא תוכל לסבול את הבושה. יש לה עוד ילדים בבית. כידוע, תלסת מרוב, כשהגיע לאלמנות ויתמים, הלב שלה מתמוגג מגודל הרחמנות. כשהוא שמע את הדברים, אז הוא אמר לה מיד, דבר ראשון, השידוך לא יתבטל, אין לכם מה לדאוג. אין לכם מה לדאוג. אחרי זה, אסף בידיים הקדושות את כל הכסף של השולחן, גם מכל מיני מדינות, בלגיה, שוויץ, אנגליה ועוד, ואמר לה, אלמנה, את אומרת שביתך צנועה וקשרה, הכסף הזה, אני נותן משבילה שתקנה מתנות יפות, בקשר לשאר, שאר הכסף, עוד נראה. טוב, האלמנה יצאה מהחדר ונכנס לחדר שלו על האחסן הרב גטל. הרב גטל היה אז עשיר, אדם לא היה גביר אדיר. באותו זמן היה לו איזה משפט על מיסים. אז הרב פנה לרב שלמה ברבר ואמר, הולך לרב גצל, תגיד לו שיסע לחתונה הזאת. יש שם חוט, בחתונה הזאת אפשר להיוושע בהכל. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו יהיה בחתונה. אמר רב גצל לרב שלמה, תגיד לרב שאני נסע לחתונה, אם יש שם חוט ונשאר שם כל השאר ברוכות, אני אשלם את כל ההוצאות. כל הכסף שבעלה הבטיח, אם הרב יברך אותי שאני אפטר למשפט. חזר פשוט אל הרב, סיפר לו את זה, אמר לו הרב, אני רוצה לשמוע את הדברים האלו ממנו בעצמו. נכנס רב גצל ואמר את זה אל הרב, ואז אמר הרב, אמר לו, לא יהיה להם שום שליטה עליך. כשקראו בתורה בשבת, אז הרב סיים, אז סיים הרב אצל רב גצל בפסוק בפרשת שראי, מושלתו בגויים רבים ובכל הים שרידו. ובאמת אותו רב גצל קיים את ההבטחה, הצליח במשפט, ומאז הוא עלה מעלה מעלה בשירות אותו רב גצל ברגר. זה הובא בגיליון שבת ושבת על ידי מחזיקי הדס באנטוורפן. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות, סגולות אמירת תהילים בחודש אלול. יש פה מאמר נפלא, חלק מהמאמר של הרב הגאון רב שמעון צבי גנץ, שליטה. מהדרים היו בני ישראל מקד מדינה להרבות בימי תשובה, בימי התשובה ברחמים, ימי אלול, באמירת מזמורי תהילים. את הדברים האלה מצאנו בספר יסוד בשורש האבות, שער המים פרק ד', שהוא אומר, אם נעש לכן, או כי במועד, אם נעש לכות, הם בכלל ימים נוראים. הוא מביא שהיו נוהגים, למרת מזמורי תהילים, יותר מכפי הרגילות כל השנה. שער מלך גם אומר, שראיתי בכמה מקומות, גם אבותיי סיפרו לי את המנהג הזה, להגיד תהילים בכל בכי נעימה. שאחד עומד בפני התיבה, וכולם עונים אחריו. ממשיך ואומר השער המלך, אין לך דבר שעומד בפני המקטרגים כמו הספר תהילים, הנקראים מזמורים, שבהם יכולים לזמר ולהחריט כל הקוצים והחוכים הסובבים את השושנה העליונה. מחמת זה שאנחנו צריכים דווקא, בזה החודש לבאר הקוצים, לדרוש על כל קוץ תהילים, תהילים, בכוונה ובבחייה, ממור התפילה שאחר כל הספר. שלא יהיו פחות מעשרה שאומרים את גמי נמדות בסוף יהיה רצון. ואם יש איזה מקום ועיר שלא יודעים מה המנהג הטוב הזה, ראוי להודיעם שלא ימושו מהספר תהילים בכל יום מהחודש הזה. ויהיה חשוב, כאילו עסקו בנגעים ועלות. וזכות דוד המלך עליו השלום, תעמוד להם להוציא כאור משפטם לחיים ראשיה. ואנחנו משיכים רבותיים לדפיים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן תוף י' ח' סעיפים ד' ו-ה'. האם ניתן לערוך סעודת ראש חודש גם בליל ראש חודש? מה הדין במי שנדר להתענות בראש חודש? על כך בעוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד בשיעור מוטי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת, הוא כדרכנו, אם רק אם אנחנו תענה עד אפרים בהלוכת. כפי שכבר למדנו, אסור להתענות בראש חודש, יש מהראשונים שכתבו שהאיסור מדרבנן, ויש אומרים שלדעת הרמב״ם, האיסור מדאורייס, על פי הכתוב, מעדיכם וראשי חודשיכם. דיין שהקישה התורה את ראשי חודשים למועדים, שהם שלושת הרגלים בראש השונה, שבהם איסור התענית מדאורייס. אבל יש אומרים שגם לדעת הרמב״ם, האיסור מדרבנן, יש מאחרונים שהחילו להלכה שהאיסור מדרבנן. מי שקיבל על עצמו להתענות בראש חודש, הקבלה שלו לא חלה, אבל אם הוא נדר שלא לאכול בראש חודש, הנדר חל. אלא הוא צריך להתיר את זה, לפני ראש חודש, אם הוא לא יתיר, צריך להתענות, ואחרי זה יתענה תענית נוספת כדי לחפר על זה שהוא יתענה ראש חודש. כך גם הדין, אם הוא נשבע שלא להתענות באופן שהשבוע חלה. אז זאת אומרת, מתי חלה? אז הכל הוא כזה, מי שנשבע לעבור על מצוות דאורייתא, בין מצוות ססה, בין מצוות לא יססה, השבועה לא חלה, כי השבועה היא איסור גברי, דהיינו שיוסרת או מחייבת את האדם עצמו בעשיית המעשה שלו הוא נשבע. בין מכיוון שהוא כבר מחויב או אסור בעשייה של אותו מעשה, אז אין כוח בשבועה לחול, אבל אם מי שנשבע בכולל, דהיינו שכלל בלשון שבועה דבר הרשות ביחד עם דבר המצווה, אז השבועה חלה גם על המצווה. במה דברים אמורים? במצוות, במצווה שמפורשת בתורה, אבל במצווה שלא מפורשת בתורה, אלא חז"ל למדו אותה במידות שהתורה נדרשת בהן, לכן במצווה דרבנן, אז השבועה חלה גם כשנשבע על המצווה לבדה. ונדר חל גם על מצווה דאורייתא, כיוון שנדר הוא איסור חפץ. זאת אומרת שהוא אוסר חפץ מסוים על האדם, ולא מחייבים את האדם לקיים את המצווה בחפץ שנעשה עליו. בכל מקרה שבו השבוע הנדר חילים לדבר מצווה דאורייתא דרבנן, חובה להתיר אותו. מצווה להרבות בסעודה בראש חודש, והמצווה הזאת מוטלת בין על האנשים, בין על האנשים. כשיש שני ימים של ראש חודש, אתה צריך להרבות בסעודה בשניהם. מלך לכל הפוסקים, אם צריך לקיים את המצווה הזאת דווקא ביום, או שאפשר לקיים אותה גם בלילה. ורצו לאכול סעודת פת, ושנהגו לשתות גם יין. וראוי להוסיף, לכבוד ראש חודש, מאכל שלא נאכל בדרך כלל יומות החמה. לכן בשבת שחל בראש חודש, ראוי להוסיף מאכל מסוים שלא נאכל ביתר השבתות. ואם הוא לא הוסיף מאכל בסעודות השבת, צריך להוסיף אותו במלווה מלכה. ההרצאות לצורך סעודת ראש חודש, כמו תפילת שבת ויום טוב, שאינן בכלל ההרצאות שנקצבים לאדם בראש השנה, אלא כמה שאדם הוציא עליהם, יוסיפו לו על הנקצב עבורו עם מעט ועם הרבה. עד כאן בניין דפרים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על עיקרי הדברים שלמדנו אתמול. אסור להתענות בראש חודש, רצו לאכול סעודת פת, אין בזה חיוב. וכיוון שכך, אז אם הוא שכח ילב יום בברכת המזון, לא צריך לחזור שוב. יש נהגו להתענות בראש חודש ניסן, יום שמתו בו נדב ואביהו, ובראש חודש אב, יום שבו מת אהרון. ורצוי לנהוג כן. ציבור שקיבלו על עצמם להתענות בקבוצת ימים מסוימת, לא שמו לב שבאחד הימים האלה זה ראש חודש. וכבר התחילו לקיים את הקבלה ביום הראשון בקבוצת הימים, הקבלה שלהם חלה גם לגבי ראש חודש, הם צריכים להתענות בו. להפליג 100 ימים אחורה, נזכר מה שלמדנו באותו יום. כפי שכבר למדנו, עירוב חצרות נעשה באמצעות גביית פת מכל אחד מדיירי החצר. והנחתה באחד הבתים, ובכך קובעים כולם את הדירה שלהם בבית הזה, כיוון שמקום הפת הוא עיקר הדירה, ולחילופין, אפשר לעשות אותו על ידי שאחד מבני החצר יזכה פת לכל דיירי החצר ויניח אותה באחד מהבתים. ואין עירוב חל אלא כאשר כל בעלי הפת מסכימים לכך שכל אחד מבני החצר, אם ירצה, יוכל להיכנס לבת שבו מונח העירוב ולאכול מהפת ככל אהבת נפשו. וזה נקרא השם שלו העירוב, דיינו שמעורבים, מעורבים זה לזה ומתרצים זה לזה, ואין אחד מוחה ביד חברו. אם אחד מדיירי החצר לא נתן פת בשביל העירוב, אז הוא מבטל בזה את כל העירוב. אבל מי שגר בבית שבו הניחו את פת העירוב, הוא לא צריך לתת פת העירוב, כיוון שבלאו הכי הדירה שלו קבועה שם. אותו דבר, בית שמשמש כבית שער לדיירי החצר, דהיינו כמבוא וכמעבר לבתים פנימיים, שלמרות שהוא מקבל רחיצות ומקורה, הוא לא ראוי לו דירה, כיוון שהוא משמש במעבר ציבורי. אז מילא מי שדר בו לא צריך לתת פת עבור העירוב. לפעמים איתנו דבלי, מי היה משלח את השעיר לעזוז? והאם איסור חל איסור, וכיצד יתכן שבמעשה אחד מתחייב שש חטאות? על כך ועל עוד נושאים העניינים, נלמד היום מסכת קריצוס דף שדלת, ובשלוחה שתיים, יוכל לשמוע את השיעור יותר הבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי רבותיי, מוזמנים להצטרף ללימוד העמי בספר חפץ חיים, עוד איזה קבלה טובה לכבוד ראש השנה הקרב ובא. הספים שנלמד היום, כלל וב מלכות רכילו, סעיפים א' ב', ספר חפץ חיים באיסור לקבל ולהאמין לסיפור רכילות, גם כשישנם לכאורה סיבות לקבל את הדברים. לדוגמה, כשהמספר אומר את הדברים בפני האדם שעליו מדובר, והוא שותק, אותו אחד. למרות שמהשתיקה נראה שהוא מודל הדברים, עדיין אסור לשומע, להאמין ולקבל את הסיפור כאמת. למה? בגלל שיתכנו סיבות אחרות לשתיקה שלו. לאדם אמור שיתכנו סיבות אחרות לשתיקה, אנחנו נזקקים רק במקרה שהמספר לא עבר על איסור בסיפורו, כגון שיש בסיפור שלו תועלת. אבל באופן שהמספר עובר עליו של עושה לכרוכיל, ולאו אחי, אין להאמין לו כלל, כפי שמסביר את זה החפץ חיים, שהרי המספר הזה הוא רשע לפי הסיפור שלו בעצמו, הוא עבר עליו של עושה לכרוכיל, עשית שם השוב ועוד להבין. בגלל שאותו, אז בגלל הרשע הזה נוציא את השני מחזקת הכשרות ונאמין שהוא עבר על איסור שנורא. ודאי החשוד עליו דרחילוס אמר חובץ חיים ועל שנורא, חשוד גם על שקר, ולהוסיף דברים ולהחליף. בביאור מוסוף ומציינים את דברי חובץ חיים בספר שמרת הלשון, שהוא מדמה את המספר לו שנורא לאדם שלווה שטנז, מקיף פעת ראשו וזקנו, ומי ידע עוד איזה איסורים שוודאי שלא היו מאמינים לו. כי כמו שהוא עובר על איסורים האלו, וזה גם משקר. הוא עדין אומר חובץ חיים, ומי שמספר לו שנורא, שאם הופקר אצלו איסור כזה גדול, בוודאי אין להאמין שהסיפור שלו אמין. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, המשנה ברורה, סימן ראש למטס שפקות אנטס אומר, כתבו הספרים שבלילה קודם השינה נכון לאדם שיפשפש במעשיו. כל האיש שעשה כל היום, והיא נמצא שעשה עבירה, התוודא עליה, כמו בשמאל לא לעשות אותו. ובפרט אומר, בעוונות המצויים, חניפות, שקרים, מציאות, שונרה, ועוון מטול תורה, צריכים בדיקה יתרה. השתדל רבותיי, קודם השנה להתבונן במה שעשינו היום, ונחשוב במה עלינו להתחזק, והבא לתאר, הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות וכל טוב סלע.